שלום לכולם וברוכים הבאים לעוד פרק של קצת יותר בריאים. אני סקה חסון ובכל פרק אני מארחת מומחה אחר באיזשהו תחום שקשור לבריאות, הפיזית או הנפשית שלנו. ובפרק של היום אנחנו נדבר על שינה. נבין למה היא חשובה, מה יקרה למי שלא ישן מספיק, איך אפשר לשפר את איכות השינה וכמובן עוד הרבה דברים. כדי לדבר על הנושא הזה נמצא איתנו כאן היום פרופסור יובל חלד. היי יובל, מה נשמע?
נשמע טוב עסקה, מה שלומך?
בסדר גמור. אנחנו ככה, תכף אני אציג אותך, אבל אני רק רוצה להגיד שאנחנו קבענו את הרעיון הזה עוד מזמן, לפני השביעי באוקטובר, ממש לכמה ימים אחרי המלחמה, ולקח זמן עד שהרגשנו שנכון לחזור שוב לעסוק בנושאים שבתקופה הזאת הם ככה קצת פריבילגיים. אז הנה אנחנו נפגשים עכשיו. אז אני ככה אפתח בלהציג אותך. פרופסור יובל חלד הוא מומחה בפיזיולוגיה אינטגרטיבית ופיזיולוגיה של המאמץ, מדען, יועץ, מרצה וסופר. אז ממש כיף שאתה פה, ורגע לפני שנתחיל לדבר על שינה, אני אשמח שתסביר לנו מה זה פיזיולוגיה אינטגרטיבית למי שלא מכיר.
אז בעצם תחום ההתמחות שלי הוא פיזיולוגיה של גוף האדם. שימשתי הרבה מאוד שנים כפיזיולוג הראשי של צה"ל, ועסקתי בעצם בהמון המון שנים בחקר מעטפת היכולות של גוף האדם, בהקשר של ביצועים גופניים, הישרדות, תזונה, חסך שינה, גובה, חום, קור וכו' וכו'. והשילוב של כלל היכולות האלה של גוף האדם, הוא נכנס בתוך הכותרת פיזיולוגיה אינטגרטיבית. לא מדובר על תחום אחד, על התמחות אחת בנושא של שינה, לב, מוח וכולי, אלא זה תחום שעוסק באמת באינטגרציה של כלל תפקודי הגוף עבור מערכת תקינה שפועלת באופן בריא ושמגיב היטב לשינויים הפיזיולוגיים שלנו וגם לשינויים הסביבתיים. וזה האינטגרציה, והאינטגרציה גם עוסקת בחקר של כל משרת התפקודים, החל ממה שנראה לעין ועד לרמה המולקולרית. ואת כל המשרת הזו אני חקרתי וחוקר, אין ברמה הפיזיולוגית שמה שאנחנו קוראים לה whole body physiology, כלומר איך אנחנו רואים שהגוף מתפקד ויכולים למדוד אותו בצורות חיצוניות כמו קצב לב, בדיקות דם למיניהם, ועד לרמות המולקולריות שדורשות באמת בדיקות קצת יותר מעמיקות. ההבנה של כל משרת התהליכים האלה יוצרים בעצם איזושהי מערכת הבנה יותר אינטגרטיבית של הגוף, וזאת בניגוד להתמקדות באיזשהו מנגנון אחד. את יודעת, לפעמים אנחנו החוקרים בודקים איזשהו חלבון או גן או תהליך מסוים, אבל אני תמיד זוכר ומלמד שהמנגנון הקטן הזה הוא נמצא בתוך גוף אחד גדול, ולפעמים זה קצת נשכח על ידי מדענים שהסביבה התוך גופית יש לה השפעות מאוד משמעותיות, וצריך להיזהר מלבודד תהליכים, צריך להסתכל על האינטגרציה של תפקודי הגוף, שזה מאוד מורכב. כלומר, נדבר על שינה, על מאמץ גופני, על תזונה, כל הדברים האלה הם לא עומדים בפני עצמם. יש להם מערכת שלמה שעוטפת אותם, ולכן ההסתכלות היא הסתכלות על גוף האדם, גוף נפש, היא צריכה להיות מאוד אינטגרטיבית, וזה מאוד מורכב. דורש הרבה רב תחומיות, הייתי אומר.
זה נשמע שצריך להבין ממש טוב בהמון דברים.
נכון, וזה חלק זכיתי שהמקצוע שלי הוא גם הרבה יותר מהתחביב שלי, ובעצם מה שאני זוכר את עצמי לפני שהפכתי למדען, ההתעניינות שלי באיך מתפקד הדבר הזה שנקרא גוף האדם, עד כמה אפשר למתוח אותו, את היכולות שלו, זה עניין אותי מאוד. אז התחלתי באמת לעסוק בנושא של מאמץ גופני והיכולת של הגוף לשרוד תנאים קיצוניים, והרחבתי את זה במהלך השנים האחרונות גם לנושא של למשל של אייג'ינג, עד כמה אפשר למתוח את תוחלת החיים הבריאה, תפקוד המוח שלנו ותפקודים במצבי קיצון, שאחד מהם למשל זה נושא של חסך שינה.
אז בואו ניכנס באמת לנושא שלנו. ואני רוצה רגע להתחיל ולהגיד שאתה ככה בן אדם שאחראי על זה שהיום החיילים, אולי לא בתקופת מלחמה, בימים כתיקונם, זכאים לשבע שעות שינה בלילה. ואני ברמה האישית מאוד מתבאסת שזה לא קרה בתקופתי, כי אני מאוד סבלתי מהשינה בצבא. אני זוכרת את התחושה שבא לי להשתחרר רק בשביל לישון. אז אני ככה מניחה שזה, אתה רואה את החשיבות של זה מספיק בשביל לעשות צעד כזה משמעותי של לשנות את זה. אני מניחה גם שזה לא היה קל. אז בואו נתחיל מההתחלה ונבין למה כל כך חשוב לישון טוב.
אגב, העניין הזה של לשנות את שעות השינה בצהל, לקח לי ולמי שעבד איתי בעניין הזה, לקח לנו המון שנים, וזה רק מסביר לנו כבר מההתחלה של השיחה בינינו, שהעיסוק בשינה וההבנה של חשיבותה הם מאוד מנומנמים, אני אוהב לקרוא לזה. כלומר, השינה, העיסוק בה הוא מנומנם, אנחנו... רוב האנשים שעוסקים בנושא של בריאות, באמת מדברים על רפואה ועל תזונה ועל פעילות גופנית ועל נפש וכו', אבל שליש מחיינו אנחנו ישנים, ומסתבר שאחוז מאוד מאוד גבוה מהאוכלוסייה לא ישן מספיק טוב, לא ישן מספיק, ועם השנים מי שמעמיק בנושא וחוקר את השינה ולומד את הנושא, מבין שחסך שינה היא מחלה שקטה, שיש לה כנראה תרומה מאוד משמעותית לחלק גדול מהמחלות הכרוניות שאנחנו לוקים בהן היום, גוף ונפש כאחד. אנחנו נרחיב על זה כמובן בשיחה בינינו. שינה היא דבר שלא ניתן לחיות בלעדיו. הוא צורך בדיוק כמו אוויר לנשימה, כמו מזון, כמו מים, ולא פלא שלא הצלח, לא ניצחנו את הצורך לישון. ואני רוצה להסביר פה מה זה לא ניצחנו את הצורך לישון. היום אנחנו חיים בעידן, אולי קצת קשה לדבר על זה בימינו המורכבים, אבל בסך הכל בן האדם היום, אם אני לוקח את האבולוציה שלנו כבני אדם, כהומו ספיאנס, בסך הכל רובנו, בטח בחברה המערבית, נמצאים באזור מאוד בטוח למחייה. כן, קצת קשה לי לומר את המשפט הזה בימינו, אבל עדיין לרובנו יש בית ואנחנו מוגנים וממזג האוויר וכולי, אבל עד לפני לא הרבה זמן, ברמה אבולוציונית של מאות ואלפי שנים, אנשים ישנו בחוץ והיו מאוד... בסיכון מאוד גבוה לטורפים וכו' וכו'. ואם תחשבי על זה, מה שהביא אותנו עד היום, זה מנגנון שמכונה הברירה הטבעית, שבעצם כל התכונות שלנו, או הגנים שלנו לאורך האבולוציה, שהפכו אותנו יותר שבריריים או מועדים לחוסר שרידות, נעלמו. ומה שמביא אותנו היום זה בעצם... ברירה טבעית, שכל התכונות שאפשרו לנו לשרוד, הן תכונות שכנראה היו חיוניות לנו. ואם תחשבי על זה, עד לפני לא הרבה שנים, לישון בעצם חשף אותנו לסיכונים. וכחוקרים אנחנו יכולים להגיד ששינה היא חושפת את האדם, הוא פגיע בזמן שינה. שוב, אנחנו לא חיינו עד לפני לא הרבה שנים, לא חיינו בתוך בתים נעולים עם מרב בריח. וכחוקר הייתי אומר שאם היה איזשהו גן אקראי, כמו שקרה בברירה הטבעית שהיה, או קבוצת גנים שהיו מאפשרים לאנשים לישון פחות או לא לישון בכלל, היה להם כוח אבולוציוני מאוד חזק. עד כדי כך שהקבוצת אנשים שנולדו, עם גנים שלא היו מצריכים שינה, היו מפיצים את הגנים האלה יותר באוכלוסייה. עד כדי כך שהגנים של אי שינה היו יוצרים בעלי חיים ובני אדם שלא ישנים בכלל, הם היו הכי מוגנים. בפועל זה לא קרה. כלומר, זה מוכיח שהשינה היא משהו שמבחינה ביולוגית לא ניתן להתקיים בלעדיו. השינה היא כורח המציאות, ובחברה המערבית אנחנו קצת הסתבכנו, כמו שהסתבכנו עם הרבה דברים שקשורים להתנהגות שלנו, לסביבה שלנו, כמו למשל עם אורח חיים יושבני, עם תזונה שאינה מתאימה לנו, מה שאנחנו מכנים במדע הספציפי הזה, mismatch diseases, מחלות חוסר התאמה, כלומר אנחנו לא חיים בדיוק לפי הוראות היצרן שלנו בהקשרים האחרים, בהקשר של שינה, אורח החיים המודרני חשף אותנו להרבה הרבה יותר גירויים, לאור, למטלות, עד כדי שנאלצנו, ואנחנו עדיין נאלצים, והמחקרים מראים את זה, לצמצם בשעות השינה שלנו. ששעות השינה שלנו, תכף נדבר על זה, יש להם חשיבות ביולוגית מאוד מאוד משמעותית. אם אנחנו מסתכלים 100 שנים אחורה, אפילו פחות מזה, וחוקרים ובודקים את משך שעות השינה של מגוון הגילאים, אנחנו רואים שאנחנו ישנים בערך שעתיים פחות בממוצע. אני אתן לך דוגמאות באמת מאוד קטנות אבל מעניינות על כמה חסך שינה מינורי משפיע על התפקודים שלנו. מסתבר למשל, יש הגדרות בספרות של מה זה שכרות, שנועדו בעיקר עבור נהגים. כלומר, אם נהג נוהג ושתה כוס יין או משהו כזה, עושים לו בדיקות ינשוף או בדיקות דם, ורואים שממש מנה קטנה של אלכוהול יחסית כבר גורמת להגדרת שכרות. מסתבר שמי שרגיל לישון איקס שעות בלילה, תכף ניכנס לכמה שעות צריך לישון, מספיק שהוא ישן שעה אחת פחות ממה שהוא מורגל בו ביולוגית, מבחינה תפקודית, אם אני אעשה לו מבחני תפקוד של, של, של קבלת החלטות, של מהירות תגובה, של זיכרון לטווח קצר וכולי, הוא יהיה במצב שהוא זהה למצב של שכרות. אני אומר, שעה אחת בלילה. יש לנו במוח מבנה מאוד מעניין שנקרא אמיגדלה. אמיגדלה נמצאת במוח הרגשי שלנו, איפשהו עמוק במוח, והמגדלה היא אחראית, יחד עם אזורים אחרים במוח, על המצב רוח שלנו, על כעס, על צורך באלימות. יש לה תפקיד אבולוציוני מאוד חשוב, היא מגנה עלינו. אבל אנשים שהם, כשאנחנו, אנשים מתרגזים, או מתעצבנים, או מפתחים איזושהי תחושה של fight or flight, או אלימות, המגדלה שלנו, האזור הזה במוח, של מוח הרגשי, אנחנו קוראים לזה במדעי המוח קצב הירייה של העולה. כלומר, אם אנחנו מודדים שם את הפעילות, היא מאוד גדולה. שעה אחת פחות בלילה, ואנחנו עושים בדיקת דימות של המוח, ואנחנו רואים שקצב הירייה של המגדלה הוא הרבה יותר גדול. כלומר, אם אדם או גברת מגיעים ליום עבודה אחרי לילה שבו הם ישנו מעט פחות ממה שהם רגילים, חסך שינה חלקי קטן, סביר מאוד להניח שהם יהיו יותר גרמפי, הייתי קורא לזה. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על חברה, ש-60% ממנה, 50%, 40%, יש הרבה מחקרים, לא, הם נמצאים בחסך שינה מתמיד, אנחנו גם יכולים להבין כל מיני אירועים שאנחנו רואים, של כעס בין אנשים, של רוגז, אלימות, אלימות בכבישים וכו'. יש לנו גם אזור שנקרא היפוקמפוס במוח, שהוא קשור מאוד ללמידה וזיכרון. אותה שעה פחות, אותו חסך שינה בלילה, כן, עם האמיגדלה, קצב הירייה שלה, קוראים לזה גבוה, והגרמפיות עולה, הרי שההיפוקמפוס, אחרי פחות שעה אחת שינה בלילה שקשור ללמידה וזיכרון, דווקא הוא נרדם יותר. כלומר, אם מחר יש לך מבחן, ואת בשני לילות שלפני זה לא ישנה מספיק כדי ללמוד למבחן, הביצועים שלך יפחתו, כי המוח שלנו, האזור הזה שקשור ללמידה וזיכרון יורד. סוגיה אחרונה בהקשר הזה, ככל הנראה מרבית המחקרים שבדקו את זה, הם קצת מורכבים, אבל אם אני מסכם אותם, הראו שגם אחוזי התמותה מכל סיבה שהיא, במעבר משעון חורף לקיץ, שאנשים ישנו קצת פחות עולה. הדברים, מה שנקרא, מדברים בעד עצמם. שינה היא חובה, היא קשורה חזק מאוד לתפקוד ולבריאות שלנו, וכשאנחנו מפחיתים אותה, יש לזה מחירים שלחלקם אנחנו לא מודעים, כי אנחנו מתייחסים אליהם כאל משהו טבעי שקורה לנו. ובכך אנחנו קצת חוטאים, אולי קצת הרבה חוטאים.
אוקיי, okay. אני מבינה בעצם שאנחנו יכולים לראות במלא מלא היבטים את ההשפעות של חסך שינה, ומעניין אותי להבין מה בעצם קורה בשינה, ש... כאילו, מה קורה בשינה? אני מרגישה על עצמי שכאילו, יש לי את כל החלומות שאני מעבדת את הדברים האחרונים. אם קראתי משהו, אם קראתי הארי פוטר לפני השינה, אני אחלום עליו בלילה, והדברים שמטרידים אותי יצוצו לי בחלומות, אבל חוץ מזה, מה עוד קורה בשינה שהוא כל כך חשוב?
חקר השינה הוא מאוד מורכב. ההבנה שלנו של, העובדה שחובה לישון היא ברורה, ההבנה שלנו של מה עושה כל שלב בשינה, תכף נדבר על זה, אנחנו לאט לאט יודעים על זה יותר ויותר, אבל מעניין לי לספר לך שאת החשיבות של שינה, כלומר, על השאלה שלך למה ישנים בכלל, ומה זה עושה, ולמה צריכים, ואיך זה קורה, אנחנו למדים דווקא מהחוסר. כלומר, אנחנו לא יודעים להגיד מה שינה עושה, מבלי להגיד, מבלי להוכיח מה קורה כאשר אנחנו לא ישנים. ודיברתי עד עכשיו בעיקר על התפקודים, כן? אבל חסך שינה, שינה שנעשית בצורה לא סדירה לאורך זמן, מה שמכונה חסך שינה כרוני, שאנשים לא ישנים טוב, לא ישנים מספיק, שהשינה שלהם מקוטעת לא יום פה, יום שם, אלא לאורך זמן, לאורך חודשים ושנים, הסיכון שלהם לחלות במחלות מטבוליות, כמו סוכרת, כמו השמנה, מחלות נפש, כמו דיכאון, כמו anxiety, התקפי חרדה, סרטן, מחלות לב, ובעצם כל המחלות הכרוניות שכל כך מטריד, הזדקנות מועצת, אלצהיימר, ואפילו נמצא קשר בין מחלות שהן כמו היפראקטיביטי, סכיזופרניה וכולי, נמצא קשר מסוים להפרעות בשינה. לפעמים הקשר ביניהם לא ברור, מה הביצה ומה התרנגולת, אבל אין ספק שחסך שינה, אפילו קל, הוא קשור מאוד בתחלואה, וככל שמעמיקים בזה יותר, מבינים את הסיכון בחסך שינה לאורך זמן. השינה מלווה בהרבה מאוד תהליכים במוח, שהם חלקם שונים מאוד מהתהליכים שקיימים בעירות, חלק מהמוח יותר רדומים, חלק מהמוח דווקא פעילים מאוד בשינה, והדבר הזה קורה במחזוריות. יש לנו בשינה שלבי שינה, ויש מחזורי שינה. יש ארבעה שלבים בשינה, שמחולקים לשלב 1, 2, 3 ו-4, כאשר השלב שאפשר לחלק אותם לשני שלבים עיקריים, שנת חלום ושינה שאינה שנת חלום. כלומר, שלב 2 ו-3 הם שינה קלה ושינה, שלב 3 היא שינה עמוקה, ושלב הרביעי הוא נקרא שנת חלום, ושנת חלום גם נקרא שנת רם, זה rapid eye movements, אם אפשר לראות את זה במי שישן או ישנה לידך או בילדים או בבעלי חיים, שהאישונים זזים בעין, זה מבטא את שנת החלום שלנו. אז 20% מהלילה בערך אנחנו חולמים, ושאר הלילה בעצם מתרחשים בו שלבי שינה שקשורים בשינה יותר ופחות עמוקה. עכשיו, כל ארבעת השלבים האלה, השינה שמחולקים לשני שלבים עיקריים, שנה שאינה שנת חלום ושנת חלום, כל השלבים האלה ביחד עוברים במחזור אחד של שעה וחצי, יש לנו את ארבעה שלבי שינה האלה, ואז יש איזושהי התעוררות קטנה, ושוב השלבים האלה. זה קורה במהלך כ5 מחזורים בלילה בערך, אוקיי? 7.5 שעות, 8 שעות, 9 שעות, 6.5 שעות, לא משנה, 4, 5, 6 מחזורים בלילה, תלוי מאורך השינה שלנו. אז שוב, יש לנו מחזורי שינה, שלבי שינה, וקוראים כמה מחזורים בלילה. וכל אחד משלבי השינה האלה, יש לו תפקיד משלו. יש ביניהם איזשהו אוברלאפ, איזושהי חפיפה. למשל, שלב שינה 3 קשור מאוד בלמידה, קשור בהפרשה של הורמון גדילה, קשור בהתאוששות פיזית. השלבים, השלב השתיים והשלב של שנת חלום, קשורים בזיכרון, קשורים במה שקוראת לו עיבוד מידע, הם קשורים במה שאנחנו חושבים שהוא ניקוי מידע, ניקוי, כן? ניקיון של מידע לא רלוונטי לנו כדי לבסט או לשפר את הזיכרון שלנו. כלומר, השינה היא תהליך של התאוששות פיזית ומוחית, ופרוססינג של המידע, הזיכרון, של דברים שקרו באותו, ביום שלפני זה. אז המוח מתאושש, הגוף מתאושש, הוא עושה פרוססינג, מנקה מידע לא חיוני, ושומר על מידע חיוני, וגם קשור בהתאוששות של תהליכים רגשיים שקשורים למה שעברנו באותו היום. השינה מאפשרת לנו בעצם עיבוד מידע, זיכרון, למידה, התאוששות פיזיק, ובעצם איזשהו ריסט לקראת היום הבא.
דיברת על זה שביחס לעולם הישן, היום אנחנו ישנים הרבה פחות. מה בעצם בחיים שלנו מפריע לנו לישון, ואיך אפשר לשפר את זה כדי שנשן יותר טוב?
אחד האשמים הגדולים בנושא הזה זה אדיסון. לפני 150 שנה המציא את הנורה החשמלית, ומה שקרה לנו עם השנים זה שאנחנו חשופים יותר ויותר לאור, והערכנו את שעות האור שלנו, והפכנו להיות, אני מודה, גם הרבה יותר עסוקים במטלות שהן אינן מטלות שטבועות בהוראות היצרן שלנו. עבודת שעות מאוחרות, עבודה מול מסכים, לפטופים, טלוויזיות, סמארטפונים. את יודעת, אנשים הולכים לישון בלילה והסמארטפון לידם, ולאור הזה אנחנו קוראים אור כחול, שחלק ממנו יש בשמש, אבל יש אותו גם במחשב הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, גם במנורות הלד, במכשירים הניידים שלנו, והאור הזה הוא בדיוק אותו אור שמעכב את הפרשת המלטונין, הוא בדיוק אותו אור שגורם לנו, מונע מאיתנו לישון, ואנחנו כל כך חשופים אליו, והוא אחד מהגורמים המשמעותיים, אנחנו קוראים לזה זיהום אור. זיהום האור בעצם משנה את השעון הביולוגי, ואני ארצה לומר עוד מעט כמה מילים על השעון הביולוגי שלנו, כי הוא הבסיס לנושא של שינה וערות. אז אחד מהדברים זה הנושא של זיהום אור. זיהום האור הזה בעצם שינה את כל אורח החיים שלנו, קשור בשינוי המאוד משמעותי של האדם המודרני, של החברה המערבית, שאנחנו עסוקים בעיסוקים שהם הרבה, קראת לזה פריבילגיים קודם, אבל בעיסוקים שאנחנו המצאנו אותם, האדם המציא כל מיני עיסוקים של עשיית עסקים ונסיעות ומעבר בין יבשות. עכשיו אנחנו עוברים אזורי זמן בשעות ספורות, כן? אנחנו נוסעים מכאן, טסים מכאן לסן פרנסיסקו, ותוך 15 שעות אנחנו מגיעים לאזור זמן שהוא שונה מאיתנו ב-10 שעות, כן? זה תופעה שנקראת ג'טלג. אנחנו עובדים כנגד השעון הביולוגי שלנו. אגב, גם בנסיעות בין אזורי זמן, גם בעבודת משמרות, את יודעת, 20-30% מהעולם המערבי נאלצים לעבוד במשמרות. ומשמרות זה אומר שכי אנחנו עולם שעובד 24/7, אי אפשר לתמוך, כן? ואין לי, יש לי על זה ביקורת רפואית, פיזיולוגית, אבל ככה אנחנו חייבים להתנהל, כן? השוטרים צריכים לעבוד במשמרות, חברת חשמל, חברות תומכות בכל מיני כאלה, צריכים לעבור משמרות לילה כדי לתמוך, אבל יש לזה מחיר. וגם לזה, כשאני נותן ייעוץ בנושא הזה, יש דרך לעשות עבודה במשמרות שהיא קצת יותר טובה, אבל עדיין עבודה במשמרות היא לא פיזיולוגית, היא לא בריאה, היא קשורה, דיברנו על זה קודם, היא קשורה בנטייה גבוהה יותר לתחלואה, בעיקר שעושים משמרות לילה ובסדירות מאוד מאוד גבוהה. אז אנחנו עסוקים יותר, יש לנו זיהום אורי, אור, בהקשר של אור, אנחנו הרבה הרבה יותר בסטרס, אנחנו הרבה יותר בסטרס, יש לנו הרבה מאוד מטלות שהמצאנו אותן, חלק מהמטלות האלה קשורות בפרנסה, במעמד שלנו, אבל חלק מגורמי הסטרס האלה הם גורמים פנימיים שאנחנו ייצרנו לעצמנו. אותו נמר בג'ונגל, שהפיזיולוגיה שלנו נועדה להגן עלינו מפניו, אותו נמר היום הפך את אורו והפך להיות למחשבות ודאגות שהמצאנו אותם, שהעולם המודרני המציא אותם, משכנתה והדשא של השכן ולהחליף אותו, והבוס בעבודה והבית קטן מדי ועוד 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 דברים שקשורים, והנסיעה בכבישים, כן, והלחץ הזה של תחבורה, הצפיפות של האוכלוסייה, הרבה מאוד גורמי סטרס של העולם המודרני, שאנחנו יודעים את זה במדע, שאחת מהמחלות של האלף השלישי, מחלות הנפש שלנו, פחות מדברים על זה, הרבה יותר מקרי דיכאון וכולי, יחסית לזמנים קודמים. אז כל החלקים האלה גרמו להפרעות בשינה, בהיבט הקוגניטיבי, והדבר הנוסף זה שאורח החיים שלנו גרם לאורח חיים ישבני, לנטייה להשמנה, לנטייה לתחלואה, שגם הן גורמות לנו להפרעות בשינה. אז יש לנו הרבה סיבות לישון פחות טוב. אני חושב שאימוץ מודעות גבוהה יותר לסוגיה הזאת, תאפשר לנו קצת יותר לנהל חשיבה, תכף נדבר על היגיינת שינה, על מה אפשר לעשות. עכשיו, מה זה השעון הביולוגי? השעון הביולוגי מבטא את המחזוריות היומית, השבועית, החודשית והשנתית של בעל החיים. בהקשר של השינה מדובר באמת על מחזורית יומית של כ-24 שעות, שהיא נובעת בעצם ממנגנונים גיאופיזיים שאנחנו מכירים של כדור הארץ שמסתובב סביב עצמו ביחס לשמש ב-24 שעות. המשמעות היא שאנחנו חשופים לשמש בערך בשעות, מה שנקרא בשעות האור, ואחר כך אנחנו לא חשופים לשמש בשעות הלילה. לשני התהליכים האלה יש השפעות מאוד משמעותיות על הרמות ההורמונליות שלנו, על תפקוד המוח, על תפקודים הפיזיולוגיים וכו'. זה מכונה השעון הביולוגי, והמדע שעוסק בזה נקרא כרונוביולוגיה, כן? כרונו זמן, ביולוגיה של הזמן. אנחנו שונים פיזיולוגית בבוקר ואחר הצהריים. הטמפרטורה שלנו שונה, רמות ההורמונים שונים, התפקודים הפיזיים, הקוגנטיביים והמנטליים שלנו שונים במחזוריות השונה הזו של היום, שנובעת מהשעון הביולוגי הזה. עכשיו, ה-Q, הרמז הכי משמעותי לשינויים במחזוריות הזו, זה אור השמש. זה ה-Q, הרמז הכי גדול, שבעצם עושה לנו כל הזמן ריסט של השעון הביולוגי ומכניס אותו לסדירות מסוימת. אבל מסתבר שגם אם אנחנו ננטרל את האור, את מחזוריות האור והחושך, עדיין תישאר לנו מחזוריות פנימית ביולוגית שהיא מכונה השעון הפנימי. כלומר, את ואני שחשופים ל-24 שעות ביממה, יש לנו מחזוריות שהיא קצת שונה בין שנינו, תכף נדבר על זה אולי, בשעון הביולוגי שלנו. אנחנו ערים ביום, ישנים בלילה, ולמחרת אנחנו נוטים להתעורר פחות או יותר בשעות די קבועות לנו, וללכת לישון בשעות פחות או יותר די קבועות לנו, ישנוניים וכו', אבל, וזה קשור לשמש קשור לשמש ולשקיעתה. אבל אם אנחנו, מחקרים שלקחו אנשים וחשפו אותם, מנעו מהם שמש למשך שבועות ארוכים, שמו אותם אך ורק באזור חשוך, ראו שגם אז ממשיכה להתקיים המחזוריות הפיזיולוגיות, שקשורה בשינויים בטמפרטורה, בלחץ דם, בקצב הלב, ברמות ההורמונים בגוף ועוד ועוד, וגם ברמה התאית, וגם המחזוריות הזו יש לה זמן שהוא קצת יותר ארוך, אומנם מ-24 שעות, אבל עם מחזוריות. כלומר, אם אנחנו מכניסים אנשים לאזור חשוך למשך שבועות ארוכים, הוא יחווה מחזוריות, כן? הוא או היא יחוו מחזוריות שהיא תהיה קצת שונה, קצת יותר ארוכה, מאשר האור והחושך, אבל המחזוריות הזאת תתבטא. כלומר, המחזוריות הזו יש לה תפקיד מאוד מאוד חשוב בפיזיולוגיה שלנו. ברגע שאנחנו חשופים לאור, אז המחזוריות הזו, השליט הופך להיות באמת המחזוריות של האור והחושך, אבל יש גם מחזוריות פנימית. זה נקרא השעון הביולוגי. עכשיו, השעון הביולוגי מתבטא, כמו שאמרתי, בשינויים מאוד משמעותיים במהלך היום, בהרבה מאוד מדדים. עד כדי כך שהיכולת שלנו לתפקד בזמנים שונים של היום היא משתנה באופן מאוד משמעותי. כלומר, יכול להיות שעבורך, עבור למשל עבור רוב האנשים, היכולת הגופנית, הכוח, הסבולת וכו', הם גבוהים דווקא בשעות אחר הצהריים, אוקיי? יכולת הקוגניטיבית היא גבוהה יותר דווקא בשעות הבוקר המאוחרות, משהו כמו 10, 11 בבוקר. אגב, בבני נוער כל הדבר הזה הוא קצת מתארך, תכף אני אגיד למה, אחת הטעויות הגדולות זה להתחיל ללמוד בבית ספר, פעם היה שעת אפס, עוד אני זוכר כשהייתי אני ילד, זה הייתה טעות גדולה. בני הנוער בממוצע מתעוררים מהשינה, מתעוררים בשעות מאוחרות יותר, והתפקוד הקוגניטיבי שלהם הוא עולה רק לקראת שעות הצהריים, כך שאנחנו קצת חוטאים בעניין הזה שאנחנו מתחילים את שעות הבוקר מוקדם. אז עד כה דיברתי על מה זה השעון הביולוגי, על המחזוריות הזו שקשורה בתפקודים שונים של הגוף שלנו, מנטליים, פיזיולוגיים, למשל טמפרטורה של הגוף היא הכי גבוהה בשעות אחר הצהריים, היא הכי נמוכה בשעות הבוקר, רמות הקורטיזול, שזה הורמון שהוא סטרס ההורמון, שגם מעלה את רמות הסוכר בדם, הן הכי גבוהות בבוקר כשאנחנו מתעוררים, ועוד ועוד, לחץ הדם גבוה בבוקר ובערב. יש לנו מחזוריות פיזיולוגית וגם מחזוריות קוגניטיבית, אנחנו טובים יותר ופחות בדברים מסוימים בשעות שונות של היום. עכשיו, כל זה היה טוב אם לכולנו היה את אותו שעון ביולוגי, ומסתבר שמדעי הכרונוביולוגיה מלמדים אותנו שלאנשים יש שעון ביולוגי קצת שונה, ולזה אנחנו קוראים טיפוסי יום וטיפוסי לילה. יש אנשים שאצלם השעון הביולוגי הוא הסטנדרטי, הייתי אומר, שזה ברוב האוכלוסייה שהם הם מתפקדים בצורה די דומה במהלך היום, עד שעות מסוימות בערב, ואז יש איזושהי ירידה בתפקוד, יש שנוניות לתוך הלילה, ואז מתעוררים בבוקר ומתחילים מחדש, ויש להם את הפלוקטואציות המחזוריות הדומה. אבל לעומת זאת יש איזשהו משהו כמו 10-20% מהאוכלוסייה, שהם נחשבים לטיפוסי יום וטיפוסי לילה. כלומר, אנחנו רובנו, רוב האוכלוסייה, אנחנו טיפוסי ביניים, של מתפקדים יותר טוב בשעות הבוקר, ככה לתוך הצהריים, ואז יש איזושהי ירידה תפקודית מסוימת קוגניטיבית לתוך, לתוך שעות אחר הצהריים. דווקא מבחינה פיזית אנחנו משתפרים במהלך, יש פה איזה הבדל בין הקוגניציה לפיזיולוגיה בשעות אחר הצהריים, ומגיעים לאיזושהי עייפות לקראת הלילה. טיפוסי היום הקלאסיים, כן? שהם מהווים אחוז מסוים מהאוכלוסייה, שוב, כמו הרבה דברים, זה נע על רצף, חלק מאיתנו קצת נוטים להיות טיפוסי יום, חלק יותר לילה. טיפוסי היום, אלה האנשים שאנחנו מכירים אותם לפעמים, שהם נוטים ללכת להיות מאוד עייפים, וללכת לישון בשעה 9 בערב, כן, הם כבר אין עם מי לדבר, ואז ב5 בבוקר הם כבר קמים, מסיימים את כל המטלות שלהם, 9 בבוקר, 10 בבוקר, סיימו את כל המיילים, המטלות וכולי, הם מתפקדים הכי טוב בשעות הבוקר, ואז בשעות אחר הצהריים כבר אין עם מי לדבר. הם מגיעים לשלב של העייפות לתוך הלילה. אלה טיפוסי היום. טיפוסי הלילה הם הפוכים להם. הם הטיפוסים שיכולים להתקשר אליך בשעה 11 בלילה ולהגיד לך בוא נלמד למבחן, או בוא נצא לבלות, ובבוקר למחרת הם לא מתעוררים עד 12 בצהריים. וגם כשאם הם מתעוררים לפני זה מסיבות רצויות, אז הם לא באמת מתפקדים טוב בבוקר. וכולנו נעים על הרצף הזה של טיפוסי יום וטיפוסי לילה, וזה אומר הרבה, מכיוון שיכול להיות עסקה שאת נניח לא את, או בוא ניקח דוגמה שמישהו טיפוס לילה, והוא מתפקד הכי טוב בשעות הערב דווקא, או אחר הצהריים, והבוקר עבורו זה עדיין שעות התאוששות. ותארי לך שאחד כזה זוכה לעבוד במקום עבודה שעובדים שם 8-5, והוא נדרש להיות במיטבו בשעה 10 בבוקר או 9 בבוקר או 11 בבוקר, והוא ממש לא במיטבו כי הוא עדיין לא התעורר, כן, מהשינה. הוא יהיה במיטבו הכי טוב בשעות הערב. לעומת זאת, טיפוסי יום שנדרשים לעבוד בשעות הערב או הלילה, זה יפריע לנו לתפקוד. והמחקרים מראים לנו, מכיוון שהחברה המערבית עדיין פועלת יחסית, אגב, טיפוסי היום נקראים העפרוניים, זה הציפורי יום, וטיפוסי הלילה נקראים הינשופים, יש עוד חלוקות לאריות שהם טיפוסי היום, ולשועלים שהם טיפוסי לילה, והדובים שהם שאר, ויש אפילו את הדולפינים שהם אלה שיש להם קצת הפרעות בשינה, אז יש עוד חלוקות, אבל בעיקרון הינשופים והעפרונים של לילה ויום, בהתאמה זה חלוקה הכי בסיסית, אז בעצם מה שהיינו נורא רוצים, זה שאנשים יחיו, ינהלו אורח חיים שמתאים לשעון הביולוגי שלהם. שאני פוגש היום, גם בייעוצים אישיים שאני נותן כפיזיולוג, וגם כשאני פוגש חברות וארגונים, להם אני נותן הרצאות, אני מדגיש בפניהם את הסוגיה הזו של חיה, או נסו לחיות לפי השעון הביולוגי שלכם. לא תמיד זה פשוט, אבל אם אפשר לבחור, למשל, אפשר לנהל שיחה, אם אני מזהה, אגב, זה מאוד קל לזהות, אני חושב שכל אדם שאני מצייר בפניו את הטיפוסיות שינה, יכול להגיד, אני חושב שאני נוטה יותר להיות טיפוס לילה, ואני יותר טיפוס יום, יש איזשהו שאלון קצר שאפשר גם לעשות, ואם אפשר היה, למשל היום בעידן שעובדים מול חול והייטק וכולי. אפשר למשל לנהל שיחה עם מקום העבודה, עם ההנהלה, ולהגיד אני אתחיל לעבוד קצת יותר מאוחר ואסיים יותר מאוחר, אם אני טיפוס לילה ומתעורר מאוחר, וטיפוסי היום, טיפוסי הבוקר, יכולים להגיד שמתחילים לעבוד יותר מוקדם בבוקר ומסיימים יותר מוקדם. אם את יודעת שהטיפוס יום למשל, רצוי שתקבעי רעיונות עבודה או הרצאות או ייעוצים או מה שאת לא עושה בשעות הבוקר, כי שם את תהיי במיטבך. כנ"ל פעילות גופנית, אנשים שהם טיפוסי בוקר, אנחנו נרצה שהם יתחרו דווקא בשעות המוקדמות יותר של היום, ולא יתחרו בשעות המאוחרות יותר של היום, ככה לגבי אימונים. זה עולם שלם כמובן, שלא כל כך מודעים לו בהרבה מאוד הקשרים, ולפעמים אנשים מתפקדים, פתאום מוצאים את עצמם שהם מצליחים יותר ומאושרים יותר, ועם הרבה יותר סיפוק, רק בגלל שהם שינו את לוחות הזמנים שלהם, הם לא כך מבינים למה. אז מספיק שינה, בשעות שמתאימות לך, הם יעשו הרבה מאוד, ייתנו יתרון מאוד מאוד גדול לתפקוד של האדם. זה הנושא של השעון ביולוגי, שהוא נושא מרתק. אגב, יש לו מרכיב גנטי, אנחנו נולדים כל אחד עם שעון ביולוגי של עצמו, והיכולת שלנו לשנות את השעון הביולוגי היא מאוד מאוד מוגבלת. כלומר, טיפוסי היום הקלאסיים וטיפוסי הלילה הקלאסיים, יישארו טיפוסי יום וקלאסיים ברמה הגנטית, אפשר קצת להזיז אותם. אפשר קצת להזיז אותם. תן דוגמה, שאם אני טיפוס לילה למשל, ואני, הנטייה שלי היא ללכת לישון מאוד מאוחר בלילה, ולהתעורר מאוד מאוחר ביום שלמחרת, ואני נאלץ מסיבות אובייקטיביות כאלה ואחרות, דווקא לתפקד טוב יותר בבוקר, אז יש לזה כמה שיטות שאפשר קצת להזיז את השעון, אפשר לשנות אותו לגמרי. למשל, אחת מהשיטות זה להיחשף לאור מוקדם מאוד בבוקר. כשאני נחשף לאור בבוקר, כלומר לשים שעון, להתעורר ולהיחשף לאור השמש ל-10 דקות, או רבע שעה לצאת למרפסת, או לפתוח את התריס, להיחשף לאור, ואז זה מפעיל את השעון שלי קצת יותר מוקדם. לאכול ארוחת בוקר מוקדם, לעשות פעילות גופנית בבוקר, זה מעורר את הגוף יותר מוקדם, ואם אני חוזר על זה, אני אצליח קצת להסיט את השעון הביולוגי, קצת להסיט אותו ולהיות קצת יותר נוח עם זה שאני טיפוס לילה, אבל מתפקד יותר בבוקר. אם אני רוצה לדחות, אני אעשה את ההפוך כמובן. אני אדחה את החשיפה לשמש, אני אוכל יותר מאוחר, אני אעשה פעילות גופנית מאוחר יותר ביום, וכיוצא בזה. כלומר, אפשר קצת לתרגל, לשחק עם השעון הביולוגי, אבל לא יותר מדי. אני צריך להכיר את עצמנו. סוגיה נוספת, קשורה בשאלה, נכון, יש לנו גם טיפוסי שינה, טיפוסים של שעון ביולוגי, אבל יש עוד סוגיה שרק מראה כמה הנושא מורכב ומחייב אותנו למודעות עצמית רבה, וזה מה שאנחנו מכנים short sleepers ו-long sleepers. זה קצת קשור גם לטיפוסיות של היומית שלנו. short sleepers זה אנשים שנוטים לישון מעט שעות בלילה. ככה, למה ככה? הם צריכים לישון משהו כמו 5 שעות, 4.5 שעות, כי זה הצרכים שלהם. ולונג סליפר זה אנשים שיכולים לישון בין 9 ל-12 שעות. ועוד פעם, הם נמצאים בעקומת הפעמון הזה, הם נמצאים יחסית בקצוות. רוב האנשים נדרשים בגילאים הבוגרים, הייתי אומר, יודעת, בגיל ההתפתחות, בילדות, אנחנו ילדים נדרשים ל-9, 10, 11 שעות שינה, מבוגר נדרש לו בממוצע 7-9 שעות שינה, עבור בינו. אבל חלק נדרש להם יהיה פחות, וחלק נדרש להם יותר. ההבנה של זה גם היא חשובה, כי לפעמים אנשים יגידו, תראה, אני ישן 4 שעות בלילה, אבל אני בסדר עם זה. ופה אפשר לעשות איזושהי אבלואציה יחסית קלה, ולהגיד, כן, זה הדרישות שלך. נשאל למשל, האם קשה לך לקום בבוקר? איך איכות השינה שלך? האם אתה נוטה להירדם במהלך היום? האם אתה עצבני? וכו' וכו'. אפשר לעמוד את זה. ולא בהכרח מי שישן 5 שעות בלילה לאורך כל חייו, הוא לא בהכרח לא ישן לפי הצרכים שלו. במקרים רבים כן, במקרים רבים אחרים לא. ויש את האלה שאצלם שהמיטה היא החברה הכי טובה, והם נכנסים לישון מאוד מוקדם, עם טקסיות של שינה, ויכולים לבלות בשינה למחרת בבוקר מאוחר, והם הלונג סליפרס. וצריך לשים לב לזה הדעת, וזה כמובן לא כל אחד יכול לעשות, לפעמים נדרש איזשהו ייעוץ או הבחנה של גורם מומחה, האם באמת הם long sleepers, או האם הם לא ישנים מספיק טוב, ולכן הם מבלים יותר זמן במיטה. ולכן צריך להיות ערני לדבר הזה, אבל זה קיים. אז הנושא הוא מורכב ודורש באמת איזושהי מודעות והבנה, אבל אני חושב אדם צריך להיות מודע לסוגיה הזאת של איך אני ישן. לפני שאני רוצה, או שאת רוצה לשאול אותי משהו, אני רוצה לומר לך שאחד מה... כשאני משוחח עם אנשים על הנושא של אורח חיים בריא ועל שינה בפרט, אני מאוד נזהר מזה שכשאני מדבר על הנושא של החשיבות של השינה, והחשיבות של האיכות שלה והכמות שלה לבריאות ולתפקוד, אני מאוד חושש שזה יעורר בעצמו לחץ, ויגרום לאנשים לחשוש מזה שהם לא נרדמים ולא ישנים, ויגרום להפרעות בשינה. אז פה צריך לאמץ כמה הרגלים שעוד מעט נדבר עליהם, על איך באמת לאפשר לעצמך שינה טבעית, בריאה וטובה, ולא לחץ, הלחץ של השינה הוא קיים, הוא הורמונלי, קשור למלטונין, הוא קשור לאיזשהו חומר כימי שנקרא אדנוזין, שמתפתח, שמצטבר במוח כל היום. מה שגורם לך להרגיש את העייפות הזאת באמת בלילה, זה לא המלטונין. זה האדנוזין, זה חומר כימי שמתפתח, שמצטבר במוח במהלך היום, וגורם לנו to shut down. ולכן גם בסוף, אי אפשר לא להירדם. אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות. אני, המקום שלמדתי בו, שאפשר להירדם גם בעמידה, ובהליכה, ובריצה, היה בצבא. כי בסוף, כשהמוח רוצה לישון, הוא ירדם. הוא ירדם באוטובוס, הוא ירדם שאתה יושב במערב, הוא ירדם שאתה עומד, הוא ירדם שאתה מקשיב להרצאה, כי זה נקרא לחץ שינה שהוא מצטבר בכימית. ואגב, אם במודלים של בעלי חיים שעשו, אם חוסכים שינה לאורך תקופה ארוכה מבעלי חיים, זה גורם למוות. זה גורם לכשל מערכתי, לפגיעה במערכת החיסון, ובעצם לכשל מערכתי עד כדי מוות. אגב, השיא העולמי בחסך שינה, גם את זה, איזה משוגע אחד ניסה לעשות, איזה סטודנט לפני כמה עשרות שנים, הגיע לסביב ה-11 יום ללא שינה, כמובן עם תמיכה מאוד גדולה מסביב, ועם כמה התקפים פסיכוטיים בדרך, ואז כבר לא יכלו למנוע את זה. היו לו איזה שהם השלכות נפשיות אחרי זה, אבל זה ניסוי שהוא לא אתי, לא בריא ולא נכון. אנחנו לא נועדנו לא לישון. בטח לא לקח הרבה זמן.
כן. טוב, אז יש לי שתי שאלות. שאלה אחת זה על לקחת מלטונין כתוסף, אנשים שעובדים במשמרות, וזה אני יודעת שהם מלא אחים ואחיות לוקחים מלטונין כדי לישון יותר טוב. אני לא יודעת אם זה מה שנקרא כדור שינה או שזה לא קשור. זה משהו אחר, אוקיי. אז על הכדור השינה נדבר אחר כך. וגם אני אשמח שתיתן לנו את ההיגיינת שינה שאתה ממליץ עליה.
אז ככה, כפי שאמרתי, מלטונין הוא בעצם איזשהו ריאת זינוק לתחילת תהליכי השינה. המלטונין בעצם הוא הורמון החושך. כלומר, כשאנחנו לא חשופים לאור, המלטונין מופרש ונותן למוח את הרמז שאתה צריך עכשיו להתארגן ולישון. באנשים שבאמת יש להם ליקויים בשינה, כן, איזשהו מה שנקרא אינסומניה או נדודי שינה, שנובעים מאיזשהו ליקוי בהפרשת המלטונין או השעון הביולוגי, מלטונין יכול לעזור להם, יכול לעזור להם. אבל מלטונין, או לאנשים שעובדים במשמרות, או טייסים שחשופים לאור וכולי, עובדי משמרות, מלטונין יכול לעזור להם, אבל צריך לזכור שמלטונין זה הורמון, שאגב במדינות מסוימות, אנחנו יכולים לקרוא את זה היום ככה על המדף, אבל במדינות מסוימות מלטונין אי אפשר לקנות את זה על המדף, הוא נדרש לו אישור של רופא, ולא סתם. כי למלטונין יש גם הפרעות, יש לו תופעות לוואי לא רצויות. ולכן הייתי ממליץ לכל מי שיש לו איזה שהם נדודי שינה, עובדי משמרות שלא מצליחים להשים את שלות השינה שלהם וכולי, להגיע לייעוץ דרך רופא המשפחה, ללכת למומחה שינה ולקבל שם איזה שהם המלצות ודורשות מעקב. עבור חלק מהאנשים מלטונין עושה את העבודה בצורה מצוינת, עבור חלק מהאנשים מלטונין בכלל לא נדרש, כי הוא לא הגורם לבעיות השינה שלהם. אז מלטונין יכול לעזור, יכול להזיק, ויכול לא לעשות שום דבר. ולכן כל דבר שאנחנו משתמשים בו, שהוא, מלטונין שוב הוא הורמון, אנחנו חייבים לקחת אותו עם איזושהי, חוות דעת של מי שמתמחה בעניין. לגבי הנושא, תראי, וזה טוב מאוד שאנחנו מתחילים לדבר על היגיינת שינה, כי היא בעצם צריכה להיות הקו הראשון של טיפול בהפרעות שינה, כי את יודעת, מחקרים בעיקר בצעירים הראו שהגורם המשמעותי ביותר לחסך שינה, לאינסומניה, בקרב אוכלוסייה צעירה, שהייתי אומר בריאה באופן כללי, זה סטרס. זה overdoing. זה חשיפה להרבה מאוד גורמי סטרס שעליהם, על חלקם דיברתי קודם, מחויבות, לוח זמנים, דדליינס, כל המושגים של העולם החדש, שאני צריך לעשות ולעשות ולעשות, to achieve and to achieve, ולהוכיח ולהשיג, ולנצח וכולי, זה גורם לסטרס, והסטרס והשינה לא הולכים ביחד. מאוד קשה לנו להיכנס למצב שינה כשאנחנו בסטרס פיזי ונפשי, מאוד קשה לנו להירדם כאשר אנחנו מתעוררים ומתחילים לחשוב מחשבות שהן מחשבות תורדניות, שאנחנו נשאבים לתוכם במהלך הלילה, ולכן אני חושב ש... הצורך של האדם המובנה בלהימנע כמיטב הניתן, כן, ויש פה ויתורים וכולי, להגיע למצב של סטרס כרוני. כולנו נחשפים לסטרס פה ושם, זה חלק מהחיים שלנו, יש לסטרס אפילו תפקיד חיובי בלאתגר אותנו ולממש את הפוטנציאל שלנו, אבל אם אנחנו חשופים לסטרס במשך ימים, שבועות, חודשים, לאורך כל הזמן, זה פוגע באיכות החיים שלנו ופוגע באיכות השינה שלנו גם. יש פה שרשרת של תגובות מזיקות. אז ככה, אז קודם כל, כמה כללים להיגיינת שינה טובה, והם לא לפי סדר החשיבות. קודם כל, רצוי עד כמה שניתן שיהיה לנו סדירות באורח החיים שלנו, שאנחנו נלך לישון ונקום פחות או יותר באותם זמנים. עכשיו אני יודע, זה לא נשמע קול, וזה לא נשמע, לא מאפשר לנו להיות גמישים וכולי, אבל זאת ההמלצה, כמה שניתן לישון בזמנים קבועים, לשעות קבועות וכולי. המקום שבו אנחנו ישנים צריך להיות חשוך. חשוך, וכשאני אומר חשוך, זה חשוך לגמרי, חושך מוחלט. תאורה מאירה אותנו, אנחנו אפילו לא מודעים לזה, גם כשאנחנו עוצמים עיניים, תאורה מהירה אותנו, ואנחנו רוצים לישון באזור חשוך. אני מזכיר, שינה טובה היא שינה בחושך. היה לי על זה הרבה ויכוח כשהייתי הפיזיולוג הצבאי של צה"ל, וגם כשאני עובד עם ספורטאים, יחידות מיוחדות וכולי, שטוענים שאפשר לישון גם ביום ולעבוד בלילה. זה נכון. שנת יום יכולה קצת לפצות על שנת לילה, אבל לפצות, לא להחליף. שנת יום לא יכולה להחליף שנת לילה. מבחינת השעון הביולוגי שלנו, נועדנו ביולוגית, גנטית, לישון בלילה, בחושך. יש עוד שינה שאפשר להוסיף במהלך היום, ומה שנקרא, אני קורא לזה שנת חיזוק, או power nap, זה שינה קצרה מאוד בחלון השינה שקורה בשעות הצהריים, קוראים לזה סיאסטה. סיאסטה מומלצת של משהו כמו עד חצי שעה, 40 דקות שינה בצהריים, כדי לא להיכנס לשינה עמוקה מדי, היא טובה עבור מי שלא ישן טוב מספיק בלילה, ורוצה לפצות קצת על שעות השינה, אוקיי? ועבור חלק מהאנשים שזה רגיל להם ונוח להם, לישון קצת צהריים, וזה לא מונע מהם להירדם בלילה שאחרי זה. כי מי שקשה לו לישון בלילה, והוא ישן בצהריים, יכול להיות ששנת הצהריים בעצם מונעת ממנו את שעת הלילה. זאת אומרת, אם אתם לא מצליחים לישון טוב בלילה, תנסו, ואתם ישנים כל הזמן בצהריים, תנסו להימנע משנת הצהריים ולראות מה זה עושה לשנת הלילה, כי עדיף שלישון לישון בלילה. רצוי להיחשף עבור רוב האוכלוסייה, שימו לב, דיברנו על טיפוסי שינה, רצוי להיחשף מוקדם בבוקר לאור השמש. כשאני נחשף לאור השמש, אני מתחיל את, מדליק את השעון הביולוגי שלי, שגורם לי להירנות של הבוקר, ומביא אותי לעייפות של הלילה, כדי להגיע ללילה של המחרת, ללילה של המחרת של אותו יום, כלומר עייף. טמפרטורת החדר.
רגע, אז כדאי לישון עם תריס פתוח?
אם יש חושך. כן? אם יש אור מבחוץ, אז זה לא טוב תריס פתוח. כי את זוכרת, אנחנו חיים בזיהום אורי, וכמעט אין בית היום שכשאת פותחת התריס, אין אור מבחוץ שמאיר אותנו. אז אם את גרה בקיבוץ או בכפר שבחוץ יש חושך, אז תריס פתוח זה טוב. למה תריס פתוח זה טוב? תלוי בעונות השנה, ופה אני מגיע לנקודה החשובה הבאה, טמפרטורה של החדר. אנחנו רובנו ישנים בטמפרטורת חדר שהיא גבוהה מזו המומלצת. 24 מעלות צלזיוס בחדר זה נחשב חם. אנחנו צריכים לישון בחדר בטמפרטורות של 18 עד 20 מעלות, עם כיסוי קל. כן, אני יודע שזה נשמע לך קצת קריר. מה שקורה לנו בלילה זה שטמפרטורת הגוף שלנו יורדת. הטמפרטורת גוף מגיעה למינימום שלנו איפשהו ב-4-5 בבוקר, וכדי שאנחנו נשען, הירידה בטמפרטורת הגוף והשינה הולכות ביחד. שינה בחום שומרת על טמפרטורת גוף גבוהה ומונעת מאיתנו להיכנס לשלבי השינה העמוקים יותר. אז לישון במקום קריר. עוד פעם, אם מישהו מרגיש, תמיד פה לשים לב, אם מישהו מרגיש שנורא נורא קר לו בחדר והוא לא נרדם, אז להעלות הטמפרטורה, לראות מה, אבל לא צריך להיות חם, זה בטוח. מדברים על בין 18 ל-20 מעלות, אני חושב ש-20 מעלות זה 19-20 מעלות עבור האוכלוסייה בישראל שלא רגילה להוריד טמפרטורות כל כך, זה בסדר. שגרת התרגעות. רבים מהאנשים שהולכים לישון, הם הולכים לישון עם קוראים חדשות לפני השינה, קוראים מיילים, וואטסאפים, מהקולגה, מהבוס, מהחברים, ועוברים על הרשימות של מה לעשות מחר. צריך להתנתק כמה שניתן מהרשתות החברתיות, מהמדיה, מהאייפונים, מה שלא יהיה, לפחות שעה וחצי שלפני השינה, לעשות שהכניסה למיטה, שיהיה לה איזושהי טקסיות רגועה מסוימת, של שיחה עם מישהו נעים, של קריאת ספר, עם אור לא חזק, אפילו, את יודעת מה, אפילו של צפייה באיזושהי סדרה נחמדה בטלוויזיה שעושה טוב, זה בסדר. לא הייתי מתנה את ההירדמות עם טלוויזיה בחדר, למרות שאם יש אנשים שזה עובד להם, זה גם בסדר. את יודעת, ההמלצות האלה הן המלצות שנוגעות לרוב האוכלוסייה, אבל יש אנשים שיש להם שיטות אחרות שמרדימות אותם וזה בסדר. הימנעות מקפה ואלכוהול. אלכוהול הוא לא מרדים, אלכוהול הוא מעייף, הוא גורם לנו להירדמות, הוא מרדים, אבל הוא לא גורם לנו לשינה טובה יותר. האלכוהול פוגע בשנת החלום למשל, אנחנו נרדמים אבל לא ישנים טוב. אז רצוי להימנע מאלכוהול לפני שינה, רצוי להימנע מקפאין, לשתות קפה מי שרגיל, קפה הוא בסדר, הוא בריא, 2-3 כוסות ביום, אבל להימנע מקפה אחרי השעות אחר הצהריים, וגם פה יש אנשים שמגיבים לקפה באופן שונה, יש אנשים שרגישים יותר לקפה, יש אנשים שרגישים פחות, מי שקפה באמת מעורר אותו, רצוי שיפסיק לשתות קפה לפחות 6-7 שעות לפני השינה. להימנע מארוחה כבדה בסמיכות לשינה, יודעת מערכת העיכול שלנו פעילה מאוד אחרי שאנחנו אוכלים, וזה קצת כמו להיות פעיל גופנית, אנחנו לא רוצים שמערכת העיכול תעיר אותנו. פעילות גופנית במהלך היום, פעילות גופנית סדירה במהלך היום, רצוי לא בסמיכות לשינה, כי אז רמות האדרנלין עולות ומאירות אותנו, אבל הייתי אומר אפילו בערב אפשר לעשות פעילות גופנית, ושוב לפי טיפוסיות השינה, לעשות פעילות גופנית במהלך היום מאוד מאוד חשוב להתרגעות שלנו ולשינה שלנו. במידה ומתעוררים בלילה, לכולנו יש ימים שאנחנו מתעוררים בלילה עם איזושהי דאגה או דברים שמפריעים לנו, מחשבות תורדוניות, רצוי לא להתהפך במיטה יותר מדי, לא להילחם בשינה, לנסות להירדם 10 דקות, 5, 10 דקות, אם זה לא עובד, לקום מהמיטה, ללכת לחדר אחר עם אור חלש, אפשר קצת לעשות מדיטציה, נשימות, אפילו לקרוא משהו, לשמוע קצת מוזיקה, ואז כשמרגישים שרוצים לישון, לחזור למיטה. חשוב שההתניה של המיטה היא תהיה שינה ולא דברים אחרים, כלומר שבשינה, במיטה רצוי לא לאכול, ולא לשחק משחקי מחשב, ולא לחשוב יותר מדי מחשבות רודניות, את המינימום דברים הטובים והנעימים לעשות במיטה, שזאת תהיה ההתניה שלהם, כן? שאני לא אזכר במיטה כמשהו שלא היה לי בו טוב, כי אז למחרת אני אגיע למיטה, ושוב יעלו בי המחזרות הטורדניות וכו'. אז לצאת מהמיטה ולחזור כשמרגישים מנומנמים.
כן. וואו, יובל, תודה רבה. היה ממש מעניין ומחדש. אני מקווה שמי שיקשיב לנו יתחיל לישון קצת יותר טוב בעקבות הפרק הזה. אז אני אשים קישור לאתר שלך פה למטה בתחתית הפרק. תודה רבה שהיית איתנו, ותודה גם לכם, כל המאזינים שהקשבתם. ואני אשמח שתשתפו את הפרק ותדרגו גם באפליקציה שאתם מקשיבים, ואנחנו נתראה בפרק הבא של קצת יותר בריאים.